אנחנו עוסקים בנושא התפילה. נפתח בשאלה. הרמ"א בהלכות תפילה בסימן צד ח', שם הסימן שעוסק בכוונה בתפילה, אז אומר הרמ"א, השולחן ערוך אומר, המתפלל שצריך שיכוון בליבו, פירוש המילות, שמוציא בשפתיו ויחשוב כאילו שכינה כנגדו ויסיר כל המחשבות התורדות אותו, עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו וכו' וכו'. הגה, ויחשוב קודם התפילה, מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם ויסיר כל תענוגי האדם מליבו. לכאורה, צריך להבין מה הקשר לכוונה בתפילה. יסיר כל תענוגי האדם מליבו, מה זה קשור לתפילה? תפילה, תגיד לי, בסדר, לכוון במילים, לכוון שאני עומד לפני המלך, להתפלל מעומק הלב, אבל מה זה קשור לתענוגות האדם מליבו? מה זה קשור לתפילה? אני מבקש עכשיו מהקדוש ברוך הוא, למה זה הכנה לתפילה? אבל בשביל להבין את זה, קודם כל נקדים איזשהו הקדמה ונראה כמה דוגמאות. בשיעור הזה אנחנו ננסה להגיע להבנה של תפילה דווקא מתוך ההלכות. ואני חושב שזה אחת הדרכים, הרי אנחנו עוסקים פה באיך, אנחנו יודעים את כל הדברים, השאלה איך להפנים אותם ואיך לחיות אותם. אז יש דרך העמקה בנושא הרעיוני והאמוני של התפילה ויש כל מיני דרכים, אבל אחת הדרכים זה באמת ללמוד דווקא את ההלכות לפרטי פרטים, ואז לפעמים אתה לומד כל כך, פתאום מתבהר לך ואתה קולט, אתה תופס שבאמת תפילה זה מעמד מיוחד שנראה מהו. אז נביא שתי דוגמאות לעניין הזה. דוגמה אחת, בסימן קוף ב', יש את הדין שאסור לעבור כנגד המתפלל. דרך אגב, יש שם שני דינים בסימן, לשבת בתוך דלת אמות של תפילה ולעבור. זה שני דינים שונים, טעמים שונים. על לשבת בתוך דלת אמות של תפילה, זה מצד שזה נראה כמזלזל בתפילה. לכן, אם הוא עוסק בתיקוני התפילה, בקריאת שמע, זה מותר. או יש דעה שאפילו לומד בתורה, זה גם מותר. המשנה ברורה אומר שאם הוא יושב מאחוריו, אז מועיל עוסק בתורה. לזה שזה יהיה מותר. ודרך אגב, הוא הדין מאחוריו, כי זה לא קשור לבלבול כוונה שם. שם זה עניין שהוא תופס את המקום, לכן אסור בין מלפניו, בין מצדיו, בין מאחוריו גם. ולפניו יש דעה שכי אם לא עיניו אפילו, ואפילו עוסק בקריאת שמע, כי אם לא עיניו, לפניו יותר חמור. וכתחילה, יש להחמיר בזה, יש גם כל מיני פרטים. אבל יש את הדין הנוסף שאסור לעבור כנגד המתפלל. וזה נאמרו בזה שני טעמים באחרונים. טעם אחד, שלא יבלבל את הכוונה שלו, כל מה נוברים שווים, זה מפריע. דבר שני, אומר חיי אדם, הוא מפסיק בינו לבין השכינה. אם אתה עובר תוך המתפלל, תוך 400 של המתפלל, אתה מפסיק בינו לבין השכינה. עכשיו, השולחן ערוך שם אומר בסעיף ד', אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ד' אמות, ודווקא לפניהם, אבל בצדיהם מותר לעבור ולעמוד. זאת אומרת, לפי השולחן ערוך, מאחורה בכלל אין בעיה. כי אתה לא עומד בינו לבין השכינה, אתה גם לא מפריע לו. אז לאחוריו אין בעיה. בצדדים, אומר השולחן ערוך, גם מותר. אולם המגן אברהם מביא בשם הזוהר שגם בצדדים יש, לפי הזוהר צריך להחמיר, אבל לפי השולחן ערוך, כן, בתוך 400, בצדדים, לפי השולחן ערוך מותר. מה שאסור זה לפניו. עכשיו, בצדדים שלפניו, זאת אומרת,
לפניו אומרת, אם לא אין 400 גם, השולחן ערוך.
השולחן ערוך אומר 400. אוקיי, יש מחמירים כי אם לא אין גם לעבור, אבל השולחן ערוך אומר 400. עכשיו, השאלה היא, יש לפניו, ממש לפניו, ויש צדדיו, שזה מותר, לפני השולחן ערוך, לפניו אסור, השאלה מה הדין, בכל המרחק הזה, צדדים שלפניו. זה מצד אחד בצד, מצד שני זה לפניו. אז זה נחלקו האחרונים. במשנה ברורה מביא, מגן אברהם ואליה רבה. מגן אברהם מחמיר, אליה רבה מקל, אומר המשנה ברורה, אפשר, שבמקום הדחק אפשר לסמוך על אליה רבה. הוא בכלל מביא מהזוהר, אבל גם בצדדים שלפניו, גם לפי השולחן ערוך, אז הוא מחמיר. צדדים שלפניו, הוא אומר בדעת השולחן ערוך. וצדדים שלא לפניו, זה לא השולחן ערוך, זה הזוהר. עכשיו, דרך אגב, לגבי סטנדר, לכאורה, לפי המשנה ברורה, אם אתה מתפלל לפני סטנדר, אסור לעבור. סטנדר זה לא מחיצה, זה לא, אין לא רחב ארבע, לא גבוה יוד, גם על זה יש חולקים, זה מועיל. אז לא פה, אני אומר, בדרך כלל, הסטנדר הזה אולי יש בו 4x4, הוא גדול. אבל גם אין לו הוא לא מחיצה, הוא חלול. זה לא עוזר לי שיש בו 4x4 פה. זה עוזר לי לעניין רשות היחיד. אבל לא לעניין פה. אז, אבל יש בסוף השולחן ערוך, אש של אברהם, של האדמור מבוטאץ', לא אש של אברהם של הפרי מגדים, שמסביר את המגן אברהם, יש אש של אברהם נוסף, שהוא מביא שאם הסטנדר הוא יציב, אם הוא קבוע בוודאי, וגם סטנדר, אם זה עוברים לפניו וזה לא מפריע לכוונה, אז הוא אומר שזה אפשר לסמוך על זה. המשנה ברורה לא מביא את זה, כמובן ראוי לא להחמיר בזה, אבל שמעתי בשם רב אברום, שגם אמר במרכז, כלומר, שאפשר לסמוך על שסטנדר זה מפסיק. סתם דרך אגב אני אומר. עכשיו, הוא שואל שם, האיש של אברהם, זה יכולה פותל את הבעיה של כוונה בתפילה, אבל מה אם לעבור כנגד השכינה? הרי אמרנו שחיי אדם אומר שהטעם הוא שלא יפסיק בין לבין השכינה. אז הוא מחדש שם, שאם אתה לא מבלבל את הכוונה, אז אתה גם לא מפסיק בין לבין השכינה. ככה הוא אומר שם. בכל מקרה, מה ראינו מההלכה הזאת? ראינו פה דבר מדהים. ולמה אני דווקא מביא מההלכה? כי כשמדברים על מה צריך להיות, אתה אומר איפה אני באמת עומד לפני השם, אני באמת רואה את עצמי עומד לפני מלך, אני יודע מה זה בכלל, אולי כן, אולי לא. אבל פה יש הלכה, הלכה זה מציאות אמיתית, קיימת, הלכה זה בעולם המעשה, זאת עובדה. אז החיי אדם אומר לך, אסור לעבור לפני המתפלל, כי אתה מפסיק בינו לבין השכינה, זאת אומרת שכינה כנגדו. שכינה פה, שכינה כנגדו, זאת עובדה, זה הלכות. לכן, שמעתי מסופר על רשב רבו שפיינשטיין, זה מסתום על כל גדול. פעם היה באיזה מקום צפוף, יש כולות בכל מצבים, אדם עומד במעבר, אז הוא בא שלא כדין, אז מותר לעבור, אבל אז אמרו לו, בוא תעבור, הוא אמר, מה זאת אומרת תעבור? יש פה כאילו קיר, 400 כאילו קיר, מה זאת אומרת תעבור? אי אפשר לעבור, יש פה שכינה, זאת מציאות. נגיע, נחזור לזה, לעוד רובד, אבל קודם כל נביא עוד דוגמה. דוגמה נוספת, בסימן צדי ב', בכלל, אתם יודעים שהטור, בכלל הייתי ממליץ, בפרט בלכות תפילה, כדי ללמוד, כדי שיותר להפנים את הדברים, רצו ללמוד טור, אפילו בלי בית יוסף. אפילו את הטור, דווקא בלכות תפילה הוא מאוד מעריך ומרחיב, וזה גם מוסיף מאמרי חז"ל, זה נותן הרבה, מאשר רק לשולחן ערוך. אבל אומר הטור בהתחלה בסימן צדי, המתפלל צריך שיכין מקום לתפילתו, מקום, ושיכין לבגדיו ומחשבתו וגופו. ואז הוא בעצם אומר, כל הסימנים עכשיו בעצם מפרטים, מה זה הכנת המקום, מה זה הכנת הגוף, מה זה הכנת הבגדים, ומה זה הכנת המחשבה. אז בעצם הכל זה ההתכוננות לתפילה, איקון. איקון יקרא את אלוקיך ישראל. אז אחד הדברים זה להכין את גופו. אחד הדברים שקשורים להכין את גופו, זה שאם הוא צריך לנקביו, שיבדוק את עצמו לפני התפילה. אז השולחן ערוך בסימן צדי ב', סעיף א' כותב, היה צריך לנקביו על להתפלל. ואם יתפלל, תפילתו תועבה. וצריך לחזור ולהתפלל. ואני מילה שאינו יכול לעמוד על עצמו שיעור הילוך פרסה. אבל אם יכול להעמיד על עצמו שיעור פרסה, יצא בדיעבד. אבל לכתחילה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו תחילה יפה. זאת אומרת, גם אם אדם יכול לעמוד שיעור פרסה, עדיין הוא מחויב לכתחילה לבדוק את עצמו לפני כן. להתפנות. ואם הוא יכול לעמוד פרסה ובכל זאת יתפלל, יצא. אבל אם הוא לא יכול לעמוד פרסה ויתפלל, לא יצא. עכשיו, רגילים לחשוב, והמשנה, הביאור הלכה מביא ושולל את הדעה הזאת, שהבעיה היא, כי יש במאה פסולת, אז הוא לא, אז לכן הוא לא יצא. אומר הביאור הלכה, המשנה ברורה, זה לא, זאת לא הסיבה. הסיבה היא שהוא צריך להכין את עצמו, מצד איקון יקרת אלוקיך ישראל. והראיה, בסעיף הבא, בסעיף ב', אומר השולחן ערוך, אם אדם כן הכין את עצמו, ופתאום באמצע התפילה הוא יצטרך, הוא יכול להמשיך ללמוד את כל התפילה. או אם הוא עוסק בקריאת שמע וברכותיה, את כל קריאת שמע וברכותיה. זה נכון שקריאת שמע ותפילה זה שני דברים. זאת אומרת, תפילה הוא לא יכול להמשיך. אבל את אותו דבר שהוא עוסק בו, פסוקי דזמרה לחוד, קריאת שמע וברכותיה לחוד, תפילת עמידה לחוד, יכול לגמור. או גם בקריאת התורה, הפטרה זה כבר עניין אחר. אבל כל דבר הוא יכול לגמור. איך הוא יכול לגמור? אם זה איסור עצמי, לא, האיסור הוא, החיוב הוא להתכונן. עשית את מה שמוטל עליך? עכשיו אתה כבר אנוס, אתה יכול להמשיך. אתה יכול להמשיך. על פי זה יש פה דיון מעניין בביאור ההלכה, מה קורה שליח ציבור, בדק את עצמו לפני, התפלל לחש, ופתאום, נגיד, הוא סיים יותר מהר, הוא ממתין עכשיו לציבור, להתחלה, או לרב, לא משנה, יש לו את זה 5 דקות המתנה, נגיד, יש לו עכשיו המתנה בין הלחש לחזרה, ועכשיו הוא צריך. אז יש פה כבר כבוד הבריות, הוא ילך, זה לא נעים, הוא שליח ציבור. אז הוא אומר, אם הוא יכול לעמוד פרסה, אז למרות שלכתחילה, גם אם הוא יכול לעמוד פרסה, צריך כיוון שזה פה כבוד הבריות, אז זה מותר בוודאי. ואם הוא לא יכול לעמוד פרסה, הוא נוטה להגיד שלא, אבל נשאר בצריך עיון. לעומת זאת, בעל קוירה, יש הבדל בקריאת התורה לתפילה. קריאת התורה יותר קל. זה דין מיוחד בתפילה, על עיכוב, על לא יצא. בקריאת התורה, ואפילו קריאת שמע, אפילו בקריאת המזון, כל שאר הברכות חוץ מתפילה, כלומר, בא להדגיש מה זה תפילה, בכל שאר הדברים, בדיעבד יצא. ולכן הוא אומר, במצב כזה שבעל קוירה שעכשיו עומד לקרוא, אז הוא יכול להתחיל לקרוא. קל וחומר אם הוא כבר התחיל. אז אמרנו, גם אפילו בתפילה, אם הוא כבר התחיל, אז יכול לגמור. אותו דבר מי ששומע קריאת התורה, והתחיל כבר קריאת התורה, יכול להמשיך ולגמור את כל קריאת התורה, אבל לא את ההפטרה, ככה הוא אומר. ואפילו הוא אומר, מי שכבר לומד תורה אפילו ביחידות, שפה יש סברה להגיד, מה זאת אומרת, תגמור. אין סוף ללימוד, מה זאת אומרת, אני אגמור. אני לעולם לא אגמור. אף על פי כן, ואז לפחה היה סברה להגיד, תפסיק. אומר המשנה הברורה להלכה, אף על פי כן הוא נוטה להגיד שהוא לא צריך להפסיק. בפרט אם זה יגרום לביטול תורה, יכול להמשיך, בפרט אם יכול לעמוד פרסה. זה יכול להמשיך. מה רואים מכאן? ועכשיו, עוד נקודה שמדגישה את זה, המשנה ברורה אומר, אמרנו שכתחילה, גם אם יכול לעמוד פרסה, צריך לפנות את עצמו. אומר המשנה ברורה, בסעיף קטן ה', אפילו יכול לעצור בעצמו יותר מפרסה, כיוון שהוא מרגיש בעצמו קצת שצריך לקוות, צריך להתפנות. ואפילו אם על ידי זה, שינקה את עצמו, לא יהיה יוכל להתפלל עם הציבור, יפסיד את המניין. אפילו הכי טוב יותר להתפלל ביחידי בגוף נקי. אמנם, אם רואה שעל ידי זה שיבדוק את זה יעבור זמן תפילה, אם יעבור זמן תפילה לגמרי, לא רק תפילה במניין, יעבור זמן תפילה, הסכים המגן אברהם שמותר להתפלל אם הוא משאר בעצמו שיוכל לעצור שיעור שעה וחומש. אז יש הבדל בין יעבור זמן תפילה, שזה יפספס לגמרי את התפילה, לבין רק יפספס תפילה בציבור, אז גוף נקי של כתחילה כזה, של יכול לעמוד פרסה, מול תפילה בציבור, אז גוף נקי קודם. שם, ראיתי בשם אחידה שהוא אומר לא, שגם שאם יכול לעמוד פרסה ויש פה עניין של תפילה בציבור, אז כן יתפלל בציבור. אבל המשנה ברורה מכריע שצריך גוף נקי. מה רואים מכאן? רואים שלתפילה צריך גוף נקי. זאת אומרת, זה מעמד. זאת הלכה. זה מעמד שאתה צריך לבוא נקי. נקי, למה? כי זאת עובדה שאתה עומד לפני מלך. זאת עובדה ששכינה כנגדו, זאת עובדה. ואם צריך גוף נקי, אז בוודאי שצריך לב נקי. בוודאי שצריך מוח נקי. זה פשיטה. עכשיו, כי מה זה תפילה? רואים מכאן? שכינה כנגדו. תפילה עוד לפני... בוודאי עסקתם בשיעורים אחרים, בוודאי מה זה בכלל תפילה, כן, אם הכל נגזר, אז מה אני צריך להתפלל? יש איזה הרבה הסברים, על העתר רצון, או ככה זה סדר, הקדוש ברוך הוא ככה כתבה, שזה ככה, זה הסדר של הדברים, צריך להתפלל בשביל שדברים ירדו, לא משנה איך. עוד לפני שניכנס, מה אתה אומר בתפילה, מה התוכן של התפילה, קודם כל, עצם המעמד שאתה ניגש לתפילה, אתה נכנס לעמדה, שאתה במעמד שאתה ממש עומד לפני המלך, לא רק במובן מה מוטל עליך לעשות. זה רק מחדיר לנו את ההכרה, ואנחנו צריכים להתכונן, אבל זאת עובדה ששכינה כנגדו. זאת עובדה שכשזה מצב של דבקות בהשם פשוט, אתה פשוט מדבר עם השם, זה זכות גדולה, אתה פשוט מדבר, עוד לא לפני מה אתה מבקש ולמה אתה מבקש, אלא עצם זה שאתה בכלל עומד שם, עצם זה שאתה נכנס לעמדה, אתה עכשיו עומד לפני השם, וזה דבקות, פשוט דבקות בהשם, קרבת אלוקים. לכן צריך גוף נקי, מוח נקי. עכשיו מובן מה הרמ"א אומר בסימן צדיח ח', בעניין של כוונה בתפילה. שאלנו מה הקשר, זה פתחנו בהתחלה, כתוב ברמ"א, ויסיר כל תענוגי האדם מליבו. חורה, מה הקשר לכוונה בתפילה? אלא הקשר הוא שתפילה הזאת לפני מה אתה מבקש ואיך אתה מבקש, אתה עומד לפני השם. איך אתה עומד לפני השם? אם אתה, לפני השם זה להימשך כלפי מעלה, כלפי הקדושה. אם אתה עכשיו נמשך כלפי האטומה, אז מה זה שייך? צריך להסיר תענוגי האדם מליבו. זה מהות התפילה. זה הבסיס של התפילה. עכשיו, הדבר הזה נמצא בעצם גם במהר"ל, בתפארת ישראל פרק ט', הוא אומר את זה דרך אגב, אבל הוא אומר, בתחילת פרק ט', לא רחוק הוא לאדם שאפשר לקנות את ההצלחה הרוחנית על ידי המעשים הטובים, כמו תפילה ובקשה, לרחם על הבריות, בצדקה, לעשות דין ומשפט, שם הוא דן איך קולים את ההצלחה על ידי מצוות שאנחנו לא מבינים אותם בשכל. ואף על פי כן, כיוון שזה מצוות השם, אז זה מדבק את הנשמה בקדוש ברוך הוא. אבל יש דברים שפשוט, למשל, הוא אומר, המצווה היא של לעבוד את השם יתברך כתפילה ובקשה, והתרחק מלעבוד אלוהי נחר, כולם, זה פשוט למה זה מדבק. דבקות בהשם. זה פשוט שזה הצלחה רוחנית, תפילה. למה זה פשוט? כולם תכונה לנפש לזכך אותה, לטהר אותה מפחיתות החומר. לכאורה, אתה לומד את המהר"ל, מה הקשר בפחיתות החומר? תפילה אני אבקש מהקדוש ברוך הוא דברים, מה הקשר בפחיתות החומר? אלא זה בדיוק מה שהרמ"א אומר, להסיר תענוגי האדם מליבו. לעמוד בתפילה זה, כמו שהשולחן ערוך אומר, החסידים הראשונים היו מגיעים להתפשטות הגשמיות וקראו למעלת הנבואה. זאת מדרגה, זה לא רק איך אתה מבקש ומה אתה מבקש ולמה אתה מבקש, אלא אתה פשוט, אתה נכנס לעמדה הזאת, אתה במצב של קרבת אלוקים, אתה במצב של עומד של שכינה כנגדו. ולכן זה מזכך את הנפש מפחיתות החומר, וצריך להשיב את הנפש בפועל ולעשות אותה רוחנית על ידי זיכוך הנפש, ולהידבק בו יתברך על ידי העבודה אליו, שזהו תכלית ההצלחה. עכשיו, גם הרב קוק בעולה טריה, פסקה מפורסמת, גם בעצם אותו רעיון. אומר הרב שמה, התפילה המתמדת של הנשמה, אין התפילה באה כתיקונה, כי היא מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. זאת אומרת, מצב של תפילה זה מצב של קרבת אלוקים. אלא מה? יש לנו שלוש זמנים ביום, שלוש תפילות ביום, אבל אלא מה? אנחנו כל הזמן בעצם, הרי, אני אומר דרך אגב, זה מדהים, הרי שבית השם לנגדי תמיד, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אז כל הזמן אני אמור להיות, אם אני החלטתי להתפלל, אז פתאום שכינה כנגדי, פתאום אני עומד לפני מלך, ואם עכשיו אני לא מתפלל, אז המלך לא כאן, ואם אני כן מתפלל, אז המלך כן כאן? כן, כי המלך כל הזמן כאן, אבל מותר לבן אדם, יש הרבה מצבי חיים, כן, אדם יכול לישון, למרות שהמלך כאן, כי התורה, החיים מתגלים לפי המדרגות שלהם. אבל כשאתה באמת עומד בתפילה, או ודאי ציבור שהחליט קבע זמן לתפילה, אז הוא מבחינתנו, אנחנו מתייחסים למצב כעומדים ממש לפני מלך. בפועל. ככה, וזה בניסטר, הקדוש ברוך הוא, אבל עכשיו, ולכן הדבקות של האדם היא בעצם כל הזמן. רק זה לא בא לידי ביטוי כל הזמן. הנשמה היא כל הזמן מתפללת. מה זאת אומרת מתפללת? תפילה לשון פתיל. המנשמה כל הזמן מחוברת לקדוש ברוך הוא. רק בתפילה זה בא לידי ביטוי. מילוק אתמול הייתי בירושלים, פעלתי מנחה באיזה שטיבלך. וזה דבר נפלא, אתה רואה יהודים, עוזבים את מרמת החיים, עוזבים את הקניות ואת הזה, עוזבים הכל ועומדים ומתפללים. זה המצב הטבעי הישר, חוזרים כל חצי יום, כל כמה שעות אנחנו חוזרים שוב למצב האמיתי שלנו. שאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא. וזה נותן לנו את הכוח להמשיך הלאה, לפעול מתוך זה שאנחנו עומדים לפני השם. כמו שהכוזרי אומר, זה פרי היום, התפילה. כי אתה כל הזמן, בישיבה זה פחות, ברוך השם, לומדים תורה בין תפילה לתפילה, אז לא מרגישים את הריחוק. אבל מי שנמצא בעסקי העולם הזה, בוודאי ובוודאי שהוא מרגיש הרבה יותר את התפילה, עד כמה היא מיישרת אותו ומחזירה אותו לעסוק בדברים גדולים ולעמוד לפני השם. אז הרב אומר, אין התפילה באה כתיקונה, כי היא מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלוא היא אף מתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל, אלא שבשעת התפילה המעשית בפועל, הרי התפילה הנשמתית התדירית, שהיא כל הזמן קיימת בה בכוח, היא מתגלה בפועל. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה, שהיא מתדמה לשושנה פותחת את עליה הנעים לקראת הטל, או נוכח קרני השמש המופיעים עליה באורה. ולכן, מצטט פה מהגמרא, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. כי במהות הוא כל הזמן מתפלל. למה? חז"ל קבעו לנו שלושה דברים. אני רוצה עוד נקודה אחת לסיום. יש כאן עוד זווית לדייק כאן במושגים בין עומד לפני המלך לבין שכינה כנגדו. לכאורה זה אותו דבר, אבל זה שני צדדים אבל של אותו מטבע, אבל זה שני צדדים של אותו דבר. מה אני מתכוון? תן דוגמה במקום אחר. למשל, בימים נוראים, או ביום כיפור עצמו, יש מצד אחד באלו שיחות מוסר, כן? ווידויים וסליחות, זאת אומרת, קודשים את הבן אדם קצת, כן? שיחזור בתשובה. זה על הצד הבחירי שלו. מצד שני, בפרט בנעילה, זה מודגש, הקדוש ברוך הוא, והיו דגים במידות של רחמים, הקדוש ברוך הוא מרחם אף על פי כן, ומקבל את מי שחוזר בתשובה, והוא לא רוצה במיטת רשעים, רוצה לחפץ בחזרתם בתשובה. זאת אומרת, יש תמיד, זה בעם ישראל בעצם. בעם ישראל יש את הצד הסגולי, שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, וכל יהודי יש בו נשמה קדושה. מצד שני, אדם צריך לתקן את מעשיו ומידותיו. אז יש את הצד הבחירה החופשית, ששם צריך לתקן, ושם צריך לקבל מוסר וכו'. אז יש הסתכלות של שתי הבחינות. אז אני חושב שפה אנחנו לומדים מההלכה לא רק שזו, שבי שאמרנו, שזה דרך להפנים את המציאות הזאת של תפילה, הדרך שאתה לומד, אני הייתי ממליץ, זה כעצה, לא, יש אנשים שזה לא, שצריכים דברים אחרים, אבל זה דרך גם, ללמוד פשוט את הסימנים האלה, מי צדי, הצדי ב', לא הרבה סימנים, ללמוד אותם אפילו עם טור ומשנה ברורה, אז עצם העיסוק בפרטים, בסופו של דבר פתאום ירד לך הסימון, פתאום אתה מפנים את הדברים. אולי כן, אולי לא, אולי לא היום, אולי מחר, לא מחר, אז מחרתיים. העיקר לנסות. אז אפשר גם להגיד ככה, שעומד לפני מלך, זה בדרך כלל מה אנחנו מצידנו מוטל עלינו. לא, באמת, זה גם מוטל עלינו הרבה דברים לעשות, שלהרגיש שאנחנו עומדים לפני מלך. וזה בחינת יראה. מלך זה מידת, זה כמו המלך הקדוש, מלך המשפט, זה ימים של דין, זה אתה אומר המלך. אבל שכינה כנגדו, זה אומנם אותו דבר, אבל בעצם זה בא להגיד, זאת מציאות, גם אם אתה לא התכוננת כראוי, בכל זאת שכינה כנגדך. הראיה, אסור לך לעבור לפני החבר שלך, וכשהוא מתפלל. מלא עסקינן, בכל יהודי, לא יכולים לבדוק אם הוא עכשיו התכוון, אם הוא באמת עומד לפני מלך, אם הוא עשה את כל ההכנות, הוא עומד לפני מלך כפי הראוי, כמו חסדים הראשונים, או שהוא יהודי פשוט שמתפלל, אולי לא מתכוון, לא משנה. שכינה כנגדו, שכינה זה כבר צד החסד והרחמים והאהבה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, השכינה, זה מה ששורה כאן, אפילו שוכן איתם בתוך תרומתם, זה שכינה כנגדו, זה מה שהוא אומר, להפסיק בינו, הוא לא מנהל בין לאור לבין המלך, להפסיק בינו לבין השכינה, זה עוד צד של העומד לפני המלך, עומד לפני המלך זה, בצד אחד זה מה מוטל עלינו, בצד שני, גם אם לא עשית את כל מה שמוטל עליך, זאת עובדה, שאתה עומד לפני השכינה, בצד הטוב של הדבר, בצד היפה של הדבר, בצד המרומם של הדבר, אשרינו שהשכינה איתנו. אשרינו שאנחנו דבקים בהשם כשאנחנו מתפללים. כמובן, אנחנו צריכים להתכונן כראוי לזה, את כל מה שצריך, אבל זה גם צד של לימוד זכות על עם ישראל, של אהבה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שזאת מציאות שהשכינה כנגדו. זה גם מה שהשולחן ערוך כאן אומר, סימן צדיק ח', הוא לא אומר פה מלך. הוא אומר ויחשוב כאילו שכינה כנגדו. אז נסכם את מה שאמרנו, ובזה נסיים. השעה היא שעה קשה. מה שרצינו להגיד זה שאחד הדרכים כדי לחוש ולהפנים שתפילה זה מצב של מצב אחר, אתה נכנס לעמדה של עומד לפני השם, אתה נכנס לעמדה של שכינה כנגדו, אתה נכנס לעמדה של דבקות בהשם, וזה עוד לפני מה אתה מבקש בתפילה ואיך אתה, ולמה אנחנו מתפללים בכלל. עצם זה שאתה עומד בתפילה, הראיה שצריך לעמוד שם עם גוף נקי, עם ראש נקי, ולא להפסיק כנגד המתפלל, כי שכינה כנגדו. ההלכות, דרך ההלכות, אנחנו תופסים את המציאות הזאת, שזה ככה. זה דרך אחת הדרכים באמת לתפוס את הדבר הזה. הבאתי רק שתי דוגמאות, רואים את זה מכל הפרטים. תפילה זה משהו אחר. תפילה זה מציאות שאנחנו עומדים לפני השם, דבקות בהשם. ראינו מהמהר"ל, הרב קוק, שזה בעצם המהות של התפילה, זה דבקות בהשם. וראינו גם הדוגמאות מההלכות, איך שזה בא לידי ביטוי. וזה שזה הלכה למעשה, זה עוזר לנו לחוש שזה ככה. והוספנו עוד דבר, שזה גם אם אדם לא, עם כל הכוונה, זה ככה. וזה מה שרואים משכינה כנגדו. גם אתה, אסור לך לבוא לפני החבר שלך, גם אם זה לא החבר, גם אם זה לא הבן אדם הכי, שהכי מתפלל, האחה לא חילקה. מדובר בכל אחד שמתפלל, וכל אחד שמתפלל שכינה כנגדו, מה שלא יהיה. טוב, בעזרת השם, שנזכה.